כל חי אונליין 93fm.co.il חדשות כל חי, השעה 10.
לילה טוב, שלום רב באולפן ישראל בן צבי, שר הבריאות יעקב ליצמן מתייחס ערב לפרשת התאגיד הציבורי, אומר כי ידרוש מנתניהו תמורה לתמיכה בביטולו. ליצמן הוסיף כי כל העשיות החרדיות יטפלו יחדיו בבעיית הדיור.
כלי התקשורת לא אוהבים אותם, ואני לא מצפה לשום שינוי. אני צריך לשמור מילה. הבטחתי לקיים הסכם קואליציוני. אני דורש ממנו לקיים גם הסכם קואליציוני. אנחנו קובעים, קבענו מחר בישיבת סיעה, אנחנו מעלים את זה ברף גדול, כל הנושא של הדיור. אני מניח שהציבור ישמע על זה מאוד בקרוב על זה, שאנחנו לא נעשה עד שנגבש תכנית מקובלת על כל הסיעות, גם על דגל, גם על גודה, גם על שף.
חוק ההסדרה, שר החקלאות אורי אריאל קורא לממשלה לאשר את החוק ולמנוע את פינוי היישוב עמונה.
אני חושב שמי שמוותר הוא לא חכם, אני לא רוצה להשתמש מילים יותר גסות, כי הוא תמיד מזמין את הלחץ הבא, זה מה שקורה לנו. אנחנו עושים הקפאה ביהודה ושומרון, כי אנחנו חכמים, אז אומרים לנו תעשו גם בירושלים, אנחנו עושים בירושלים, אז אומרים לנו תעשו בזה, וכן הלאה, ככה זה מתפתח, והגענו למציאות הקשה הזאת. שלא מתכננים, לא רק שלא בונים, גם לא מתכננים בירושלים, צריך לשבור את המשוואה הזאת וללכת קדימה לבנייה ולהיחזות בכל רחבי ארץ ישראל.
חברת הכנסת שלי יחימוביץ' מהמחנה הציוני סבורה כי חוק ההסדרה יביא לעירור בקואליציה.
אני מקווה מאוד שהחוק הזה לא יעבור, אבל פוליטית אני מזהה בו פוטנציאל מאוד גדול לסכסוכים קשים בתוך הקואליציה, כי גם ראש הממשלה מבין שהעברה של חוק כזאת היא הרת אסון, גם מבחינת בינלאומית, גם מבחינת המשפט הישראלי.
הדברים נאמו לבצלאל גן במהדורה המרכזית. 21 שנה לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין, לראשונה לא תתקיים השנה עצרת רשמית לזכרו. ההחלטה על ביטול העצרת התקבלה לאור קושי להשיג תקציב הדרוש לכיסוי עלויות העצרת שהייתה אמורה לערך במוצאי השבת בכיכר רבין בתל אביב. שפורש האופוזיציה חבר הכנסת יצחק בוז'י הרצוג הודיע כי מפלגתו תיקח על עצמה לקיים עצרת חילופית. שני צעירים תושבי חורה נהרגו, 18 נוספים נפצעו בתאונה בין אוטובוס למכונית פרטית בכביש 31 בנגב. בתאונה אחרת בבית שמש נפצעו שתי נשים באורך קל ובינוני מפגיעה של מכונית ברחוב נהר הירדן, אלו ידיעות של כתבנו בנצי לייזרוביץ'. המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון אמרה ערב כי יריבה הרפובליקני דונלד טראמפ עושה את הטוב ביותר כדי לבלבל את העם האמריקני. בנאום בחירות שנשא ערב הוסיפה קלינטון ואמרה הגיע הזמן שטראמפ יפסיק להסיח את הדעת ממה שעומד על הכף ולהפסיק להכפיש את הדמוקרטיה שלנו. ש-CNN מדווחת כי FBI עדיין לא בחן את המיילים החדשים הקשורים לפרשה בה מעורבת המועמדת הדמוקרטית הילרי קלינטון. דיווחים בארצות הברית מספרים על כך שהבולשת האמריקאית ידע מוקדם יותר על חודש על כך שקיימים מיילים נוספים הדרושים בדיקה. אמש הודיע FBI כי יבחן מחדש את המיילים ששלחה קלינטון בזמן שכיהנה כשרת חוץ. סקרים שפורסמו בתקשורת האמריקאית ביממה האחרונה מצביעים על כך שדונלד טראמפ מצמצם את הפער אל מול יריבתו קלינטון, והמרחק בין השניים בסקרים עומד כרגע על כאחוז אחד בלבד. הקרב על העיר מוסול בעיראק. צבא עיראק הודיע כי חייליו כבשו כמה כפרים באזור העיר מוסול שהיו עד כה בשליטת ארגון דאש. המבצע לכיבוש העיר החל לפני כשלושה שבועות ומשתתפים בו עשרות אלפי חיילים עיראקים וקורדים. שינויים בהסדרי התנועה הלילה בבירה. מהשעה 11:30 בלילה ועד השעה 5 לפנות בוקר תיסגר מנהרת ליפתא לכיוון דרום. לכיוון צפון תחסם המנהרה בין השעות 12 בלילה ל-2:30 לפנות בוקר, ומנהרת בית לצפון תחסם בין השעה 11 בלילה ל-3 לפנות בוקר, ובכיוון ההפוך בין השעה 2 בלילה לשעה 3. התחזית מחר ירידה נוספת בטמפרטורות וגשם מקומי קל ירד בצפון. ועד כאן חדשות כל חי.
FM את שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM, בתדר החדש 102.5 FM, באתר כל חי ובאפליקציה. כל חי תמיד איתי. המסע עם הרב ישי וליס.
אנחנו בתוכנית המסע כמדי יום ראשון בין 10-11 בלילה כאן ברדיו קול חי. שלום גם למאזיננו בארץ ובעולם דרך האתר של רדיו קול חי, וצהריים טובים למאזיננו בארצות הברית דרך רדיו קול השלום. אנחנו לקראת החורף בסדרה חדשה כאן בתוך מסגרת תוכנית המסע, נעסוק בשאלות באמונה, בדברים בסיסיים בעזרת השם, כאשר המבנה יהיה מעט שונה מהתוכניות שבעבר. ולצורך המבנה החדש של התוכנית, אנחנו נארח כאן מדי שבוע חלק ממשתתפי החוגים של ערכים, ולמעשה אנחנו מדברים כאן על חוג בית, רק במקום שאנחנו נקליט את זה בבית, חוג בית כאן בתוך אתר רדיו קול חי. ולצורך העניין, הערב התכנסנו כאן ביחד עם ארבעה מידידי היקרים. ערב טוב לתומר, יגל, אליה ואסף. אנחנו, האמת שנפגשנו ממש אתמול, לא עבר הרבה זמן מהחוג של אתמול, נפגשנו רק אתמול בראש העין, ומה שמאפיין אולי את החוג הספציפי הזה, נקרא לזה הקו המוביל של החוג המסוים שלנו, זה באמת חוג שכל, כמעט כל מי שמשתתף בחוג עוסק בתחום המוזיקה, חוץ ממני שאני לא כל כך עוסק בתחום המוזיקה. אנחנו נעסוק בדברים בסיסיים, מעמד הר סיני, הוכחות, אנחנו מדברים על מערך ההוכחות כאן במסגרת עד כמה שהזמן והתוכנית תאפשר. רק לפני שנתחיל, מספר הודעות חשובות. ראשית כל, נאמר תודה למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי, אסתי הרשקוביץ, למנהל התוכניות בצלאל כאן, יוסי צלניקר, אתר רדיו קול חי, ולטכנאי השידור משה כאן. מעבר לכך, מספר הודעות חשובות שאחת מהן קשורה ישירות לתוכנית שלנו. בעזרת השם, יש לנו מספר אירועים במסגרת ארגון ערכים. מסע לפולין יוצא שבוע הבא ביום שני למשך שבוע ימים ביחד עם הרב אהרון לוי והרב אליס, אבא שלי, וזה מסע מיוחד, נשארו מספר מקומות. כמו כן, בעוד כשבועיים יש 3 ימי עיון במסגרת של מתמודדים עם נוער מתמודד, כך שמי שמעוניין לקבל פרטים יוכל לפנות ל-03-579-30-35 ולהירשם לדברים הללו. אנחנו נעלה כאן ברגע זה את הרב דוקטור דניאל נשיא מחברי הנהלת ערכים, כדי לעסוק באירוע שמתחיל ממש מחר בבוקר, ויש עדיין אפשרות להירשם למאזינים בדקות אלו, כאשר תלפניות מחכות מן העבר השני של הקו. והאירוע הזה למעשה מדובר פה, אולי נשמע ישירות מהרב נשיא במה מדובר. ערב טוב הרב דניאל נשיא.
כן, ערב טוב, ערב טוב.
אז לא מספיק הצלחתי להציג את האירוע שמתחיל מחר בשעות הבוקר, אבל אנחנו כאן בשידור ננסה לעשות משהו דומה, לעסוק בשאלות באמונה, כאשר לצורך העניין התכנסנו כאן ביחד עם חלק ממשתתפי החוג של מוצאי שבת. אבל אני מבין שיש פה מסגרת מיוחדת עבור הציבור החרדי, אולי תציג לנו הרב דניאל נשיא במה מדובר.
כידוע, ערכים למעשה למעלה מכמעט 4 עשורים מציג מודל לוגי מסודר, סיסטמטי, לביסוס מעמד הר סיני, להוכחה על האותנטיות של המסורה היהודית, על בסיס ראיות ארכיאולוגיות, לוגיות, על בסיס של מערכת סיסטמטית ברורה של כלים להוכחות. אבל הבעיה הגדולה שבמשך השנים אנחנו עשינו את זה רק לציבור שאיננו שומר תורה מצוות, והיו פניות רבות מאוד מציבור חרדי שאומר, תשמעו, גם אנחנו רוצים לשמוע על המתודה הרעיונית הזאת שמחוללת טלטלה רוחנית טובה בקרב ציבור שאיננו שומר תורה מצוות, ואנחנו גם רוצים לשמוע את זה. ולכן הסדנו איזשהו קורס מיוחד עם הרבה תכנון ומחשבה, שכל כולו בעצם עוסק בנושא וידעת והשבותה על ביסוס מעמד הר סיני. יהיו שם אלמנטים של תורה מן השמיים, נבואות שהתגשמו, טעמי המצוות, סוגיות של תורה שבעל פה והמאמנות שלה.
זאת אומרת, התכנים שמעבירים בסמינרים של ערכים, רק בהתאמה לציבור חרדי.
נכון. התפיסה הרציונלית היא בבסיס של התזה שלנו בעשייה, וסוגיות של תורה, מדע, אבולוציה, קודים וצופנים בתורה, מענה לשאלות שקשורות לביסוס האותנטי של היהדות, יעלו באופן מסודר על ידי סוללה של מיטב המרצים של ערכים, ממחר בבוקר, במשך יומיים בירושלים. המסע הזה של ההוכחות הוא מסע חדשני ביותר לציבור החרדי. כרגע אנחנו מעשה בתפוסה מלאה, ואולי ממש מספר מקומות בודדים נותרו עוד הלילה.
זאת אומרת, אם מישהו רוצה לבדוק מה האפשרות שניצבת לפניו, להתקשר למשרד של ערכים?
מי שרוצה להגיע עדיין לקורס, אם נותרו מקומות, צריך להתקשר למשרדי ערכים בירושלים, 02-5188 בירושלים, ולבדוק עכשיו, אולי רק בזמן הקרוב, האם עוד יש מקום. זה באמת חלון הזדמנות נפלא לביסוס מעמד הרסנל. למי זה מיועד? לציבור חרדי, לרמים, למשגיחים, לרבנים, לאנשי חינוך שעוסקים בהסברה יהודית כזו או אחרת, וגם לציבור שחושב שהוא...
לנצל את ימי בין הזמנים האחרונים לפני שחוזרים לתחילת זמן חורף, כנראה זו הזדמנות נהדרת.
כן, זו חוויה אינטלקטואלית של קרבת אלוקים, זכות בתורה וביסוס הידיעה והדת היום, השמות האלה בבקה.
אוקיי, אנחנו מקווים, אז אני חוזר למספר הטלפון, 025188, שיהיה בהצלחה רבה. ואנחנו חוזרים אליכם, ידידי היקרים. כאשר, כמו שהצגנו, אם שמעתם את התוכנית מיועדת למגזר החרדי, אני חושב שאנחנו יכולים לגעת כאן בנקודות רגישות, ולמעשה הייתי רוצה אולי לתת את המבנה על מה אנחנו קצת נספיק לדבר היום בתור המסגרת של הזמן שלנו. פרשת בראשית זו הפרשה שקרו השבת, ובתוך המסגרת של פרשת בראשית יש לנו את פרשנותו של רשי, כאשר רשי נותן לנו איזושהי פרשנות על הפסוק הראשון, בראשית ברא אלוקים, מדוע פתח בבראשית, ואני הייתי רוצה, לפני שנצטט את רשי, להעלות בפניכם בעצם משהו שאני בטוח שמציק לכל אחד מהמאזינים, וגם לכם אני משאר ברמה האישית, איזושהי החלטה שעוברה במסגרת אחד מארגוני האום, בתוך ארגוני האום יש ארגון בשם אונסקו, שהארגון הזה למעשה עוסק בשימור של כל מיני אתרי מורשת לכל דתות, כתות, כל מיני מקומות בעולם, כל מיני מקומות עתיקים לשמר אותם, בין היתר גם כאן בארץ ישראל, למעשה בכל רחבי העולם, והם העבירו איזושהי החלטה, אמנם אין לה שום משמעות מעשית, אבל העבירו איזושהי החלטה, ואני הייתי רוצה להקריא בפניכם את הקטע, חלק מההחלטה. חובת ישראל לכבד את האותנטיות והמורשת התרבותית של מסגד אל-אקצה, אל-חרם אל-שריף, כפי שהיא משתקפת בסטטוס קוו ההיסטורי, כאתר תפילה קדוש מוסלמי וכחלק בלתי נפרד של המורשת התרבותית בעולם. עד כאן בסדר, לכבד, שמור לי ושמור לך, אלא כשהם מגיעים לנושא, הכל מתבסס על בעיה אחת קטנה. ניסו לבנות איזושהי מעלית עבור נכים לכותל. ומשם בעצם כל הסיפור התחיל, פשוט מדינת ישראל ניסתה להנגיש את הגישה לכותל שתהיה יותר קלה, ולכן בחלק מההחלטה הם מדברים על רחבת הכותל המערבי, ומעניין שהם נותנים לה שם, באותה החלטה יש שם, איך קוראים לרחבת הכותל המערבי? אל בורק פלאזה, שזה אומר המשטח של האזור של אל בורק, מי זה אל בורק הזה? זה הסוס של מוחמד, שפשוט מוחמד עלה לשמיים דרך המסגד הקיצון, היה צריך בינתיים להכנות את הסוס, אז לסוס צריך מקום, אבל חנה לנכים אין עניין לסדר, אז מאוד מאוד חשוב שנשמור על האותנטיות ועל המקום הקדוש לאסלאם. הדבר הזה עורר בעיקר במדינת ישראל, אבל למעשה בכל העולם כולו רעש גדול. מה הרעש הגדול שזה עורר? איך אתם באים ומדברים, ירושלים, עיר הקודש, שלנו, הכל שייך לנו, איך אתם באים ומדברים בעצם על מה כנגדנו? יתרה מזו, אני רוצה שתף אתכם אולי בהרגשה אישית, תגידו לי אתם מה אתם אומרים. מין תחושה של צביעות. אין לאום מה לעשות חוץ מלהתעסק במעלית שקשורה לאיזשהו קיר במזרח התיכון, כאשר במדינה השכנה שלנו מאות אלפים כבר נרצחו, נטבחים, כאשר במדינות רבות, ולאו דווקא במזרח התיכון, אלא בעולם כולו, מפירים מזכויות האזרח באופן ברוטלי, יש מדינות אפרטייד, יש כל כך הרבה בעיות בעולם, אבל מה שמעסיק עכשיו את האום, זה הקיר הקטן במזרח התיכון שנמצא בירושלים. נכון? תחושה של צביעות. עד כאן אני חושב תחושה שתסכימו איתי. תעשו לפחות עם הראש, כן, לא, אפשר גם להגיד עם הפה.
שהוא בעצם חנייה, הקיר הזה.
כן, כן, החניון, החניון של אל בורק. אז כל הסיפור זה החניון של הסוס. מה שאותי מפליא בכל הסיפור הזה, זה בסדר, הצביעות הזאת זה לא משהו חדש, זה בדי פעם מתעורר. אני שאלת את עצמי, ריבונו של עולם, אולי נשאל גם את עצמנו, מה יש להם ממנו? מה הם רוצים מאיתנו? כל פעם זה מתעורר על משהו אחר. נכון, צביעות, אבל למה הם לא נתפלים? לא יודע מה, לאיזשהו קאט של קבוצה של שחורי אור ברואנדה, שיתפלו אליהם ויגידו הם כן בסדר, לא בסדר, תפוסו קבוצה אחרת קטנה. מה יש להם דווקא נגד העם היהודי? מה עשינו להם? מה רוצים מאיתנו?
קנאה.
לקנא בנו? מה יש לקנא בנו?
יש הרבה.
יש לנו זמרים טובים, זה אני רואה כאן, אבל מעבר לזה, מה יש לקנא בנו? סך הכל, זה נכון שסך הכל מדינת ישראל יחסית לשכנות שלנו, יש לנו הצלחה כלכלית, אבל זה בעזרת ארצות הברית, ברוך השם, לא? יש לנו את התמיכה. מה אתם אומרים? יש איזו תחושה ככה? מה יש להם מאיתנו? אז אני אגיד לכם מה ההרגשה שלי, ואני חושב שההרגשה שלי זה למעשה אולי הסיפור שמנו הכל מתחיל. כשאנחנו מדברים על קנאה של אומות העולם מול עם ישראל, יש פה איזושהי ציפייה שמצפים מאיתנו מה שלא מצפים ממישהו אחר. זאת אומרת, אתה לא מאיר תשומת לב, למשל בן אדם שנראה לך מתחסד, אז דווקא אם הוא תתפוס אותו במשהו לא בסדר, או לא מזמן קראתי איזושהי כותרת, זה היה מאוד מעניין, לפתוח ולראות כותרות. אתה רואה אתר חדשות, יש שתי כותרות, כותרת ראשית וכותרת משנית. שני הדברים הם לא בסדר, אבל שימו לב למסגרת של הכותרות. כותרת ראשית, חרדים השליחו ביצים על חיילת במאה שערים. תסכימו איתי שזה לא בסדר? אבל זו הכותרת הראשית. הכותרת מתחתיה, תאונת דרכים קטלנית בכבישי הדרום, ארבעה אנשים נהרגו. מה יותר חמור משני הדברים?
תאונת דרכים.
אז למה זה מכותרת משנית? מה לעשות, זה לא מספיק צבעוני, זה כל יום יש לנו.
כי מצפים, החרדים כאילו לא
לעשות. יפה מאוד. זאת אומרת, יש פה מערכת של ציפייה. כגודל הציפייה, גודל האכזבה.
כמו שעכשיו חזרתי משיעור, אז איזה אחד מהקהל צועק לרב. אז למה לרב הזה והזה יש BMW? למה צריך להיות לו BMW? הוא רב. מה רב? רופא לא צריך להיות BMW? כאילו מה?
יש ציפייה.
רופא זה בסדר?
אתה לא יכול לדבר על הסתפקות במועט ואחר כך לצאת עם BMW חד השנה.
כן, אבל יש הרגשה שכאילו, אתה יודע, מדברים על תרומות ועל חוסר
יושר.
ולא רק, אתה יודע, יש כל העניינים של הצבא, מי כן הולך לצבא ומי לא הולך לצבא, ולאן כל התרומות בעצם הולכות, כי מי שלא הולך לצבא בעצם מממנים אותו.
טוב, ברור, החרדים רק לוקחים מהחילונים את הכל, נכון? זה ברור, זה חד משמעית.
אם בינינו זה, אם זה הולך...
הם פשוט בזכוכית מגדלת.
אם הכסף שלנו כביכול הולך אליהם, אל החרדים, אז מותר לשאול למה ולמה, לדעתי.
נפלא. זאת אומרת, אז האום בעצם בא באותו טיעון. הוא אומר, תראה, כל מדינת ישראל, בזמנו לוי אשכול, היה כאן ראש ממשלה, עדכנו אותו שיש בצורת, הוא נכנס ללחץ. והוא שאל איפה יש בצורת, אמרו לו בצפון, לא ירד גשם, נלחצתי, כבר חשבתי בארצות הברית. אם יש בארצות הברית בצורת, אנחנו בבעיה. אבל אם פה בצורת נסתדר, אז מכיוון שמדינת ישראל אולי, כל הכלכלה שלה מושתתת על כלכלת העולם בכלל וארצות הברית בפרט, אז יש להם את הזכות לבוא ולתבוע, לבוא ולדרוש מאיתנו, ולהסתכל עלינו בזכוכית מגדלת, כי יש פה איזשהו קו דמיון. אז בואו ניקח את שני הדברים. א', ההרגשה, חיים על חשבוננו, בואו נבדוק אותם. ב', אתה לא יכול להיות צדקן מצד אחד, להתאדר. חזל משתמשים באיזשהו ביטוי. אדם בא לחברו, אומר לו, "טול כיסה מבין שיניך." זאת אומרת, תסתכל במראה, תקוע לך חתיכה של עץ בשיניים. אומר לו, עד שאתה אומר לי, "טול כיסה מבין שיניך, טול קורה מבין עיניך." לך יש קורה בין העיניים, זה לא איזה כיסם שתקוע בשן. זאת אומרת, האדם מסתכל, אתה כבר מאיר לי על החסרונות שלי, חכה מה יש לך.
אבל איפשהו זה אמור להחמיא לנו גם.
בדיוק, על זה אני רוצה לדבר, על המחמאה הגדולה שאני חושב שיש למדינת ישראל. שאם אנחנו עושים מעלית בדרך לכותל, כבר כל העולם צועק, ומצד שני ברואנדה אף אחד לא מעניין אותו מה קורה. זאת אומרת, אנחנו המצפן של העולם, ואנחנו המרכז של העולם.
אני המצפן האישי שלי אומר, שאם המחמאה הזאת יתהפך עלינו, אנחנו נהיה אנחנו, זה יותר מדי עיניים על...
תראה, תמיד יותר מדי עיניים היו עלינו, אין פה, אין חדש תחת השמש. אבל אני רק רוצה לצטט את רשי, כי אנחנו, אני רואה כבר פה שנצטרך לצאת כבר לפרסומת, אבל הייתי רוצה להביא לכם מדרש. המדרש הזה נמצא בדבריו של רשי, וזה מדהים לראות את הדברים, כי דברי רשי נכתבו לפני קרוב לאלף שנה. החלטת האום זו החלטה משבוע שעבר, או לפני שבועיים. ולבוא ולראות שלמעשה זו אותה גברת בשינוי אדרת, דברים לא משתנים, הטיעונים תמיד נשארו אותם טיעונים, וספר בראשית בא לפתור כבר את הטיעונים הללו, וכך אומר רשי, מפני מה פתח בבראשית? מה זה מפני מה פתח בבראשית? אתה פותח ספר, אתה פותח אותו בהתחלה, מאיפה תפתח? באמצע? אומר רשי, תראה, מי שמחפש ספרי היסטוריה, התנך זה לא הכתובת. כי אם אתה מסתכל למשל שתי הפרשיות הראשונות, בראשית קראנו השבת, שבת הבאה נקרא בעזרת השם פרשת נוח, זה פחות או יותר מסכם 1948 שנה, עד לידתו של אברהם. 2000 שנה בשתי פרשיות, מהפרשה הזו עד סוף חמישה חומשי תורה, כל הסיפור הוא סדר גודל של 500 שנה בערך. זאת אומרת, הפרופורציה היא בכלל לא... אין לנו פרופורציה, לא צריך לחפש פרופורציה בסיפור, מכיוון שהתנך לא בא ללמד אותנו היסטוריה, התנך בא ללמד אותנו מסרים, הוא בא להעביר לנו למעשה תורת חיים, לכן התורה נקראת תורת חיים. דרך חיים, איך לנהל את החיים שלנו. ותחילת הדרך יש פה את הזמן של ההתאבות, ובכל זאת הקורא בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ועד היום אנשים לא מבינים בעצם איך זה קרה, מה היה, כי כל מה שיש לנו, המקסימום שאנחנו יכולים לגלות מה היה אז, אז או יש לנו מצד אחד דברי חז"ל כמובן, או שיש לנו את החוקרים שאומרים שזה בין 14 ל-15, אולי 16 מיליארד שנה, הפרש של מיליארד שנה זה משהו די קטן, נכון? לא צריך להתרגש מזה. כך שאין טעם לפתוח בבראשית, כשבסופו של דבר לא תבין את המשמעות של כל הבראשית, ואם התורה זה תורת חיים, לתת לך הדרכה, תן לי רשימה מה לעשות, החודש הזה לכם ראש חודשים, יצאתם ממצרים, זה מותר לעשות, זה אסור לעשות, בשביל מה הסיפורים. ממשיך רשי ואומר, משום כוח מעשה וגיד לעמו. אלוקים אומר, אני רוצה לתת לכם תשובה ניצחת בתור עם ישראל, כי יום יבוא וישאלו שאלות. איזה שאלות יבוא וישאלו? אם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, שודדים, שכבשתם את אדמת שיבת העמים, לקחתם מאיתנו את הכל, או לקחתם מהעממים את הכל, תאמרו להם תשובה, אלוקים ברא את העולם, ומכיוון שאלוקים ברא את העולם, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. זאת אומרת, אם זה של אלוקים, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה. אז התנך במידה מסוימת נתן לנו פה כבר את הכלים, פרשת בראשית נותן לנו כלי לענות תשובה לאונסקו. עוד נראה, כן כן, וזה בדיוק מה שאומר בן גוריון, אבל זה נראה בעזרת השם מיד לאחר הפרסומות, ננסה להביא, מסתבר שהשתמשו בשיטה. יוצא מקבץ, נצא למקבץ קצר של פרסומת ונשוב אליכם.
עכשיו איתכם המסע עם הרב ישי ואליס. חשיפה. מה אמר מרן לעשות כשיבואו זמנים קשים לעם ישראל? גילויים מסעירים מהבקשות של מרן, התפילות של מרן והסגולות הנסתרות שתמיד פעלו ישועה. שידור חי ובלעדי עם הראשון לציון מרן רבנו יצחק יוסף ובני מרן וכל גדולי ישראל. כל הפרטים ייחשפו בקרוב, רק כאן, בכל חי.
לילדים רבים בישראל אין אבא או אמא שיחבקו אותם וידאגו להם. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית דואגים למלא לאותם ילדים יתומים את החסר הגדול עד כמה שאפשר. בארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, ביגוד, הנעלה ועוד. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו ועזרו לנו לשמח אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
הקולקציה החדשה של מקימי נחתה על המדפים, ואתם עדיין בבית?
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקימי. מהו? היום זה על המדף ומחר כבר נחטף. מקימי
סי אופנה, מקימי, מקימי סי אופנה, מקימי. אלדן שוב משנה את חוקי התנועה. בלעדי באלדן. מהיום, גם בקניית רכב חדש, 0 קילומטרים, קנית והתחרטת. לא מתאים לך? תחזיר. בתוך חודש מיום הקנייה. אלדן, אין יותר בטוח מזה. לא מתאים לך? תחזיר. כוכבית 3003. כפוף לתנאי הזכאות.
פורור. חד וחלק.
בוקר אחד, תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
מצאתי, להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תענו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
זה יכול להיות שכן שלך, זה יכול להיות מישהו בסביבה שלך. מכיר אדם עם מוגבלות? ודאי תשמח לעזור לו. ואם אתה עונה להגדרה, כדאי שתדע, יש לך רמפה. רמפה, תוכנית לשילוב וקידום תעסוקת אנשים עם מוגבלות המעוניינים להשתלב בשוק התעסוקה. רמפה, משתלבים, מתפרנסים, מצליחים. לפרטים 077-8994-220. רמפה, מיסודם של ג'וינט ישראל טבת, משרד העבודה והרווחה וקרן משפחת רודרמן.
שנה חדשה, קולקציה חדשה. קונים באופטיקנה ב-500 שקלים ומשלמים רק 300 שקלים. Respect your look, respect your eyes. אופטיקנה, אופטיקנה. כפוף לתקנון.
אני לא באמת מתכוון לרוץ, אבל אני כן רוצה לנצל את ההזדמנות ולקרוא לכם שם למעלה. תורידו את המס על המשקפיים! בינתיים, עד שזה יקרה, אנחנו נמשיך לתת לכם את המחירים הטובים ביותר.
עכשיו, באופטיקה הלפרי, קונים זוג משקפיים ומקבלים שני זוגות נוספים מתנה.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
ערב טוב, שבנו אליכם תוכנית המסע, ואיתנו באולפן ארבעה ידידים יקרים, אנחנו למעשה בחוג, בשידור חי כאן ברדיו קול חי, ובמהלך ההפסקה ככה התעורר פה דיון בעקבות השאלה על זכותנו על ארץ ישראל ועל המאבק שכל העולם בא וצועק כנגדנו, ולמעשה התעוררה כאן שאלה על נושא האנטישמיות, תוך כדי שהידידים היקרים שלי כאן מספרים כל אחד מהמקום שלו את מסעותיו בעולם, ודווקא אתה יגל ככה זרקת כאן איזשהו אירוע נקודתי קטן שאולי לא היו שמים לב. ומה קורה איתך בשדה התעופה? איפה? בברלין?
הייתי במינכן.
מינכן, ו?
כן, הייתי ברכבת, ישבתי עם חבר שם, נסענו לאיזה מקום לראות שם כמו פארק כזה.
לראות מה, משהו.
לראות, כל דבר, אתה יודע, לראות הנוף.
גרמניה.
לראות הדברים, גרמניה, יפה דרך אגב, מאוד. אז ישב לדענו איזה מישהו. הייתי עם הגיטרה וחבר שלי היה עם תיק, והוא ביקש ממני לפתוח את הגיטרה כי הוא חשב שיש שם נשק. אני, אתה יודע.
אבל למה הוא חשב? תספר למה הוא חשב שיש שם נשק.
הוא חשב כי אתה...
לא, לא, לא. לא כי אני ערבי יהודי. אני לא ערבי יהודי. אני תימני יהודי.
אתה לעצור מבחינתו, רואה בך את היהודי ואת הישראלי שצריך עכשיו לבוא ולהטריד אותו.
בקיצור, הוא חשב שהוא ערבי, בגלל זה הוא ביקש ממנו.
כן, אבל העובדה היא ש...
לא, לא, מה אני נחכה? אני לא סתם כן.
והוא אומר עוד שלידו היו ארבעה ערבים.
כאילו אני פרסום את זה. כן, כן.
והוא לא ביקש מהם לפתוח שום תיק. רק מיגל הוא ביקש.
יש גם ממנו לפתוח את התיק שלו, אבל אני הייתי עם גיטרה, אז אני רק כמו עם 16, בעיניו.
תראו, האמת שמי שמסתובב בעולם, אפשר לפגוש הרבה אנטישמיות סמויה, אנטישמיות גלויה, ואותה שאלה למעשה, הבסיס נמצא בדיוק באותו מקום, למה שונאים אותנו, מה כל הסיפור הזה, ואנחנו נגענו בשאלת זכותנו על ארץ ישראל. אני רוצה לצטט לכם קטע משנת 1937, פה במדינת ישראל, בירושלים מתבצעת ועידה מאוד מאוד חשובה, ועידה נקראת ועידת פיל, כך נקראת הוועידה, הלורד פיל נמצא כאן בארץ ישראל, לורד אנגלי, והוא אמור לקבל החלטות איך לעשות בדיוק את החלוקה בארץ ישראל, אם לעשות ומה לעשות, אלו היו דיונים מאוד 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 סוערים אז, כאשר ראש ממשלת ישראל לימים נמצא באותו ועידה, הלורד דוד בן גוריון. ויש פה תיאור, סדר יומו של פיל בימי הדיונים היה קבוע, הוא קם משנתו מדי יום בשעה 6:30, ועד לתחילת הדיונים בשעה 10 נועד עם חברי הוועדה ודן עמם בנושאים שהיו אמורים להיות נידונים בישיבות. זאת אומרת, עושה להם שיחת הכנה לקראת הוועידה.
בנץ.
יחד עם זאת, גילה הלורד פיל תבונה וחוש הומור. חוש הומור אנגלי כמובן. השאלות שהפנה לעדים היו נוקבות, ולשאלותיו שנוסחו באדיבות לא נתן לאיש מהעדים להתחמק ממתן תשובה ברורה ולעניין. לאחר עדותו של דוד בן גוריון, שימו לב לשאלה ששאל אותו הלורד פיל. שאל אותו מאיכן הגיע לארץ. בן גוריון משיב כי בא מפלונסק. איפה זה פלונסק?
פולין.
זה לא ליד תל אביב, זה פולין. הלורד המשיך ושאל איכן היא פלונסק, ובן גוריון ענה כי זו עיר בפולין. כאן באה השאלה הנוקבת. הלורד שאל את בן גוריון האם יש בידו מסמך או שטר מחר הנותן לו, כמי שבא מארץ רחוקה, זכות לתפוס את מקומם של בני הארץ הערבים הגרים בה מזה דורות. הוא אומר, גרים כאן ערבים, אתה מגיע ובא מפלונסק, אומר, טוב, זה שייך לי. מינימום הוכחה צריך לסיפור הזה. על דוכן העדים היו מונחים ספר התורה, ספר התנך, והקוראן. עליהם הושבעו העדים, כל אחד במה שהוא מאמין. בן גוריון נטל את ספר התנך בידו וענה, זה הקושן שלנו. אם אתה שואל אותי, מה שטר המחר? מה שרשי מביא, כנראה שבן גוריון הכיר את המדרש שרשי מביא, אחרת מה פתאום הוא משתמש בתנך, הקושן שלנו, הקושן, קושן זה למעשה שטר מחר, על ארץ ישראל, נמצא כאן בהבטחה שהבטיח אלוקים את ארץ ישראל לבני ישראל. עד כאן הסיפור. אני רק רוצה לבוא ולשאול, אליה, אתה זרקת מקודם, גם הנה, כן הולכים לצבא, לא הולכים לצבא.
ובקוראן זה לא מוזכר?
בקוראן אגב ארץ ישראל לא מוזכרת בכלל, אפילו ירושלים ודאי שלא.
אז רק החניה קצר. רק החניה של הסוס, זה מה המוזכר. אבל יש להם החניה, אנחנו ניתן לו את ירושלים.
יש להם תורה שבעל פה, יש תורה שבעל פה. שלהם כמובן, כן? יש את החדית, יש להם...
תספרו את זה אחד לשני, אולי הם יאמינו.
תראה, לא מזמן ראיתי, יש דוקטור מרדכי קידר, מאוניברסיטת בר אילן. הוא עוסק הרבה בכל הנושא הזה של הקשר בין הערבים או הפלסטינאים לארץ ישראל. והוא נמצא שם איזשהו דיון מאוד מאוד פורה מול קבוצה של מלומדים פלסטינאים, חלק מכאן, חלק מירדן. במהלך הדיון הוא מתחיל להביא להם את כל הטיעונים ההיסטוריים על זכותם של היהודים על ארץ ישראל, כאשר הפלסטינאים זה משהו שנוצר רק עכשיו. בשלב מסוים בין הצעקות אתה שומע אחד בא וצועק לו, תפסיק להביא לנו הוכחות היסטוריות, תפסיק לדבר היסטוריה, אנחנו לא מעוניינים בהוכחות, מדברים לעשות דיון רלוונטי. זאת אומרת, הוכחות, אל תבלבל, אל תרוס לנו את התיאוריה עם עובדות, חבל לקלקל. אנחנו חוזרים לתנך, רק אם אנחנו מדברים על להילחם ולבוא, אנחנו מדברים פה למעשה בשורה התחתונה, לורד פיל צודק, באנו גירשנו מכאן אנשים שגרו כאן, ואני לא מדבר על השטחים הכבושים. אנחנו מדברים כולל על תל אביב, יפו ואזורים מאוד משמעותיים. החוג שלנו מתבצע בראש העין, השכנים שלנו זה כפר קאסם, שהם גם כן איבדו הרבה מהאדמות שלהם בעקבות הכיבוש של 1948.
אני מוכן להתחלף עם התעודת זהות. שאנחנו נקבל את הזכויות שלהם, הם יקבלו את שלנו.
תתפלא, זה נשמע מרחוק.
הם מקבלים יותר זכויות מאיתנו, הרב.
אם יש להם ביטוח לאומי, זה רק מי שיש לו תעודת זהות כחולה עם ביטוח לאומי.
כן, בדיוק, זה...
אבל יש נקודה אחת
בתימנית זה ביטוח לאומי
יש לי יעזור לכל מי שבאים
יש טיעון אחד שאנחנו באים בשם התנך נכון? רק יש לי בעיה תראו אתה לא יכול לבוא בשם התנך לבוא ולומר כך אלוקים לא נתן את התנך על אחת כמה וכמה אותם אנשים שבאים ואומרים חלילה שהעולם נוצר לבד ואין אלוקים אבל אז אין אלוקים הוא גם לא נתן את התנך אבל זכותנו לארץ ישראל זה התנך שאלוקים נתן זה איזשהו משהו שלא כל כך אמור ללכת ביחד, יש פה איזשהו פרדוקס. אתה משתמש בקושן, מגיע ראש ממשלת ישראל ואומר, הזכות שלנו על ארץ ישראל זהו התנך, ומי כתב את התנך? זה... שימו בצד את השאלה מי כתב את התנך, וגם אם נגיד שהוא כתב את התנך ומי ברא את העולם שבשמו אתה מגיע, נוצר לבד חלילה. יש פה בעיה, אתה לא יכול לשבת פה בארץ ישראל, להילחם, להקיז דם, ולכן אפשר לראות תופעה בקרב הדור הצעיר, שאני משער שאתם מכירים אותה, שכשאני שואל צעירים למה אתם לא עוזבים את הארץ, אתם יודעים מה התשובה שלהם? עוד לא אספנו מספיק כסף. זה פשוט עניין טכני, כי מה יש לנו לחפש?
אבל אין שום קשר ליהדות בכלל. יש כל כך הרבה דברים
למה לגור כאן?
שנותנים לגיטימציה, אני יכול...
בבקשה,
מה נשמע? למה לגור פה? אני יכול... אני עם הצד השני, אם אתה...
אני רוצה לשמוע, בשביל זה אתם פה, לא כדי לשמוע רק אותי.
טוב, אני אתחיל קודם כל מהמחירים. אני חזרתי מחול לאכול, או המחייה שם, כאילו, מה זה המחייה? אתה למסעדה, או לקנות בסופר? זה אפילו לא דומה.
שליאת, היית בספרד, נכון?
הייתי בפורטוגל ובמדריד.
פורטוגל ומדריד.
יש מקומות שזה זול.
נכון, אבל אתה יודע, אתה מגיע למצב שאתה רואה שזה סוציו-אקונומי לא, אתה יודע, לא בשמיים, בסופו של דבר. ויש שם הרבה גם דברים שברוך השם בארץ אין. אבל אתה יודע, גם במדינה זרה, אתה פתאום מרגיש שבא לך. לפחות אני, לא בשום מקום לא זוהר, בשום מקום, אבל יש סיבה שכולם פתאום עוזבים. אם זה הרשויות, אם זה, לא יודע, הרבה דברים שאין לי מה לפרט.
למה אנשים עוזבים כאן?
זה עניין טכני, כי אם זה תלוי בי, אני לא בטוח שאני הייתי, אני מדבר על עצמי, אם זה תלוי בי, אני לא מוצא את עצמי.
אתה לא היית נשאר.
לא מוצא את עצמי, ושירתתי והכל, ואני לא מוצא את עצמי.
אני לא חושב שזו בעיה לחסוך כמה, אני קורא לזה שקלים, בשביל כרטיס טיסה, ופשוט ללכת ולהתקיים שם ולעבוד. אני רואה משהו אחר.
מה אתה רואה?
אני חושב שמבחינת לך רחוק, אם זה מזג אוויר פה, ומבחינת אסונות טבע, והמשפחה שלי.
אז נתקעת פה.
טוב לי פה, אבל. טוב לי.
אז זאת אומרת, עכשיו אני אבל שואל מבחינה מוסרית. אתם אומרים, תשמע, מבחינת נוחות, כבר התרגלנו לשפה, שווה לשלם 3 שנים צבא, כן, 3 שנים לשלם את המחיר, ואז בעצם אני לא בא כבר בשם המוסר. למה שירתת לא בשם המוסר, אלא בשביל להצדיק את קיומך. בסדר? כי אם זה לא מוסרי לגזול מהפלסטינאים.
אני חושב שהוא מדבר פה יותר מכעס.
זה לא עניין של כעס, עובדתית. אני יכול להגיד שגם אנשים שקרובים אליי למשפחה, מלומדים, תואר ראשון, תואר שני, אומרי, נניח מישהי מהמשפחה שלי, אומרת, אני לא יכולה לקנות דירה, ועם תואר שני. עם תואר שני ומלומדת, אתה יודע מה, לקנות דירה?
אני צודקת, אז לא להישאר כאן.
אבל זה עניין של קינה, אבל זה כאילו, יודעים שאין לך לאן לברוח, אז בואו נדפוק את האזרחים עד הסוף.
למה אין לאן לברוח? למה?
כן. מה זה? כי תמיד ירדפו אותך, למה ירדפו אותך? ירדפו אותי בחול, מה יש לי לעשות שם?
אם אתה תרצה ללכת, תאמין לי שאתה יכול ללכת ולהתקיים שם ולעשות הכל. פשוט יש איזה משהו שגם אם אנשים הולכים 15 שנים, אתה תראה שבסוף תמיד הם חוזרים, ותמיד הם אומרים לך, אני גם לא יודע למה חזרת.
הם חוזרים בשם התורה?
אני לא מבין למה חזרת.
לא בשם התורה.
הם חוזרים כי משהו בנשמה שלהם ומשהו...
אז אני רוצה לספר לכם משהו.
כן, בדיוק, אני
צריך. אני מסתובב במטעם ערכים בכל מיני מקומות, ואחד המקומות החביבים עליי זה לוס אנג'לס. לוס אנג'לס זה האזור עם הכי הרבה ישראלים, בריכוז של הכי הרבה ישראלים, מדברים על קרוב לחצי מיליון ישראלים רק באזור לוס אנג'לס. ואתה פוגש שם את הישראלים, ומסתבר גם ישראלים שגרים שם 25 שנה, היום דיברתי עם ידיד מלוס אנג'לס, הוא 32 שנה שם. 32 שנה הוא גר שם, מחר הוא יחזור לארץ, הוא רק יגמור לסדר כמה עניינים. זאת אומרת, זה המציאות, זו המציאות של אני במזרח, בן אדם יכול להיות בכל מיני מקומות, אבל ליבי, הלב, איפה הלב? הלב נמצא כאן, רק השאלה, זה שהלב שלו נמצא כאן זה יפה, זה אפילו יכול להישמע שירי מאוד, לירי ככה, איזה יופי ארץ ישראל. אני שואל רק שאלה בסיסית, אם את המדינה הזו, שאנחנו גרים בה כיום, גזלנו, לקחנו אותה באופן לא מוסרי, מאנשים שגרו כאן קודם, אז מהי הזכות שלנו, כן, הזכות המוסרית לבוא ולגור כאן? יש אנשים שאומרים, תשמע, אין ברירה, היינו באירופה,
זהו, השאלה אם
רצחו אותנו, הגענו לכאן בלית ברירה, כי זה המקום היחיד שאיכשהו הצלחנו להוציא.
אבל פעם לא היו כובשים, פשוט זה היה כאילו החזק שורד.
אז אלא מה, אז עניין של החזק שורד, נפלא.
כן, אבל פה אתה נוגע,
אז אם הפלסטינאים יהיו החזקים,
פה אתה נוגע,
אז כבר לא עניין מוסרי, זה עניין של החזק שורד, זה כבר סיפור אחר לגמרי. זאת אומרת, כל עוד אנחנו חוזקים, אז אל תבוא בטענות על זה שהם מפעילים את אונסקו.
אז זה כבר הוכחה שאנחנו קצת מעל, או מיוחדים.
אנחנו מצליחים בינתיים.
מבחינת
הראש.
המוח, בדיוק. אבל פה אתה נוגע באמת בסתירה החילונית, שיש מן הסתם, בסופו של דבר, אם תחקור ותחקור ותחקור, תגיע לשורש העניין, שתשמע, זה מדינה שלנו. למה? כי זה מה שכתוב בתורה, כי זה המסורת שלנו, זה השורשים שלנו, זה ההיסטוריה שלנו. וזה אם אחרי כל החקירות שיגידו לך את כל התירוצים שבעולם יגיעו בסוף לנקודה הזאת. זה לא משנה איזה בן אדם, כמה שהוא שומר תורה מצוות, כמה שהוא לא שומר תורה מצוות. בסוף של דבר זה המסקנה שהוא יגיע. אבל
למה הוא יגיע לזה כל כך אחרי כל כך הרבה זמן?
זה התירוץ המוסרי היחיד שיש לנו.
נכון, נכון. אז למה הוא יגיע לזה כל כך אחרי כל כך הרבה זמן? כי גם בתורה כתוב עוד דברים. לא רק שהמדינה שלנו, אלא שגם צריך לשמור שבת.
אבל זה קצת, אתה מתחיל לסבך לנו פה את העניינים.
בשביל זה אני פה. אבל בשביל זה אני פה. כי בן גוריון נפנף עם הספר תנך. אבל
מה שנוח לוקחים, מה שלא נוח.
אבל בדיוק, עשרת הדיברות, כמה לפעמים שמעתי אנשים, אני שואל, עשרת הדיברות. עשרת הדיברות כתוב לשמור שבת.
נכון, אתה עשרת הדיברות, שם גם לא תחמוד, יש לנו עוד דברים.
אז איפה זה נעלם? רק ארץ ישראל נשאר, אבל איפה כל השאר נעלם?
לסיכומם של דברים. אנחנו מדברים על ארץ ישראל, וכשאני רוצה לדבר על ארץ ישראל, אני מדבר פה בעצם על מסר שלכן פתחנו בבראשית. רשי שהבאנו מקודם, גם לא התכוון לבוא ולהגיד לנו, אתם יודעים על למה הקדוש ברוך הוא אמר בראשית ברא אלוקים, כדי שאין לנו מה להגיד לאונסקו. לא זו המטרה. יש פה מסר סמוי, שהוא בעצם הסיפור המוסרי של העולם. כל המלחמות כמעט בעולם, כמעט, תמיד נסובות מסביב לנושא של טריטוריה. זה כובש מזה, זה כובש מזה, ובעקבות כיבושים, המעשים הכי פחות מוסריים נעשים. נכון? הרי שעצם הכיבוש הוא לא מוסרי, שליטה בעם אחר זה דבר לא מוסרי, ואנחנו שומעים על דברים נוספים לא מוסריים שקורים בזמן מלחמות. זאת אומרת, הם חוסר המוסריות זו המלחמה. המלחמה מובילה לדברים הכי לא מוסריים שיש, גם צבא מוסרי כמו צבא ארצות הברית, שמציר על עצמו כמוסרי, בשלבים כן. מסוימים בזמן מלחמה הרי...
זה מתנה... גם בלי ברירה.
מאבד את הכל.
מאבדים את המוסר. חיילים מאבדים, יש לנו... אנחנו מדברים על מציאות מוכחת. זאת אומרת, כדי להצדיק מלחמות, אנחנו חייבים איזשהו צידוק מוסרי, לפחות שיעמוד מאחוריהן. ולכן התנך פותח לנו, התאור פותח לנו בראשית ברא אלוקים, משום כוח מעשה ויגיד לעמו, ופה מתחברים שני הדברים ביחד. כל העולם מסתכל עלינו, כי אנחנו המצפון של העולם. גם כשאנחנו עושים מלחמה, אנחנו עדיין המצפון של העולם. גם כשיש פה איזשהו מבצע, אנחנו עדיין נשאר המצפון של העולם, ולכן כולם יסתכלו. ספר בראשית בא ואומר, אתם צריכים גם להיות המצפון של העולם, כי זו המשימה שלכם. נעשה, בעזרת השם, מיד לאחר הפרסומות כבר בשלב הבא, להבין איפה זה בא לידי ביטוי, המשימה שלנו כלפי אומות העולם, ואולי נדבר על תכלית קיומו של העם היהודי בעולם, לפני שניגע בתוכניות הבאות על תכליתו של כל אחד ואחד, אבל מקבץ קצר של פרסומת.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס. הודעה חשובה. על פי הוראת מרנן ורבנן גדולי ישראל ומקובלי הדור, לקראת עצרת האלפים על קבר מרן, מתבקשים כל איש ואישה באשר הם לקרוא בליל הילולת מרן 10 מזמורי תהילים עד לשעת העצרת, למען נוכל להתחיל את עצרת התפילה בקבר מרן כשמיליון פרקי תהילים נאמרו לכבוד נשמתו של מרן ולישועת כלל ישראל. כל ההוראות לקראת המעמד האדיר עם כל גדולי ישראל בקבר מרן ושידור חי ממעמד עצרת האלפים יועבר רק כאן ברדיו קול חי. פרטים בקרוב. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית מאכילים מדי יום מאות ילדים קטנים, יתומים וממשפחות נזקקות. כל אחד מהם הוא עולם ומלואו. ילדים המבקשים בסך הכל להיות צבעים. לבית התמחוי רשימת המתנה ארוכה של ילדים רבים המבקשים להיכנס, אך אין תקציב. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו, וכך עוד ילד יהיה שבע. כוכבית 9171, עמותת יד עזרה ושולמית. תקווה בלב של ילד. כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
הקולקציה החדשה של מקימי נחתה על המדפים. ואתם עדיין בבית?
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקימי. מה הוא? היום זה על המדף ומחר כבר נחטף.
בוקר אחד תקומו הנדסאים. כן, הרשמו לקורסים המקצועיים של המרכז החרדי להכשרה מקצועית ברחבי הארץ, ובוקר אחד תקומו הנדסאים מקצועיים ומבוקשים. חייגו עכשיו, כוכבית 2245.
הבן שלי אוהב מרחבים, החליט להיות נהג מסעית, כל היום בדרכים, דואג לו, ביקשתי ממנו שיעשור לנוח אם צריך, ואם הבוס שלו יחס, אני אטפל בו.
נהג מסעית,
העייפות לא מופיעה בבת אחת, היא מתגנבת. גם אם נדמה לך שאתה יכול למשוך עוד, עצור במקום בטוח כדי להתרענן. כי מוביל בטוח נוהג באחריות. חושבים
חיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד התחבורה. rsa.gov.il
שלום, כאן אשר גרייבר. בנוסף ללימוד היומי הקבוע שלי, גם בין שידור מהשטח לעריכה של משדר, חשוב לי להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר לי 5 דקות ביום לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרא.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם, חייגו כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
שלום, כאן חיים ולדר. בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
אני מאוד מצטער שאני מפריע, אבל אין לי ברירה, זה פיקוח נפש. אלו לא מדבקות תמימות, המדבקות האלו עבות יותר ממדבקות רגילות, בגלל שהן מכילות אבקה.
אבקה? בתוך המדבקה? איזו אבקה?
אבקה רעילה ומאוד מסוכנת, היא מכילה נגיף קטלני.
מה זה דיבור?
חבורת תרי"ג! חבורת תרי"ג! ביום חמישי בחנויות למנויים חייגו 0722-79-6666.
שלום, מדבר הרב איתן אקשטיין מרטורנו. יודעים מה ההבדל בין משתמש למכור?
אני של חורף, נפשי אסף שיטפון של אכזבות.
המוזיקה הכי טובה, 24 שעות, כל חי מיוזיק, באתר ובאפליקציה.
אני של חורף, צורותיי התחלפו כמו ענן בשמיים.
עכשיו איתכם, המסע עם הרב ישי ואליס.
שמנו אליכם תוכנית המסע, ואנחנו במין מיני חוג בית כאן באולפן. הנושא שאנחנו קצת פתחנו, קצת על הנושא של האנטישמיות, זכותנו על ארץ ישראל, הזכות המוסרית שלנו על ארץ ישראל, למעשה תפקידו של העם היהודי כמצפון של העולם כולו. כשאנחנו מדברים על המשימה שלנו, זו גם הסיבה כנראה שאחד הגורמים שאנחנו מדברים על העניין של האנטישמיות, אז אספר לכם סיפור קטן שהוא יכול להוליד דיון גדול, אבל לפחות הסיפור הזה, את הסיפור הזה שמעתי השבת מפי הרב הגדול, הרב יצחק זילברשטיין שליטה, והוא סיפר את הסיפור הבא. הוא סיפר שהגיע אליו שאלה הלכתית מארצות הברית. יהודי בנה שם הסוכה במרפסת, הבעיה הייתה שהרשויות לא אישרו לו, בלית ברירה פירק את הסוכה, חיפש מקום לעשות סוכה. עם כל העוגמת נפש, בסוף עלה לשכן בקומה 20. עד קומה 20 הוא צריך לעלות, השכן אמר לו, תשמע, אני מוכן להזכיר לך את הגג, שבוע ימים, $700, $100 ליום. גם העוגמת נפש אין לו את הסוכה למטה, גם לעלות למעלה, מגיע למעלה, בונה, בא לבנות את הסוכה, אמר לו השכן, רגע, יומיים לפני סוכות, זה בלי חתימה של עורך דין, אין על מה לדבר, $500 עורך דין, מקיצור, הבן אדם צריך כבר עכשיו $1,200, בלי יתר הוצאות החג. אין ברירה, בונים את הסוכה, בא לבנות את הסוכה, רואה שהגג עמוס בכל מיני שיערים ולכלוכים ופסולת, מביא עוד חברה קצת לפנות שם, לסדר, עוד הוצאה לא פשוטה. אבל תוך ידי סידורים הוא מוצא שם איזושהי קופסה. מסתכל בקופסה, רואה קופסה מורבקת, פותח אותה, מוצא בפנים שטרות מסודרים ככה של דולרים, עוד כמה נפוליאונים מזהב, כל מיני דברים מאוד מאוד יוקרתיים. בקיצור, מדובר על מאות אלפי דולרים שווי. לוקח את הקופסה הזו וניגש למשטרה. במשטרה יש לה אפשרות לבדוק מה המקורות, איך הדברים התגלגלו. שורה התחתונה, מה שקורה, מגלים שהתיבה הספציפית הזאת נגנבה לפני עשרות שנים מאיזשהו בן אדם שמת ערירי. מעולם לא מצאו את הגנב, אבל הנה, לפי כל הסימנים ולפי כל השיטות מחקר שלהם, הגיעו למסקנה למי שייך את התיבה, אבל אין מי שידרוש אותה, וברגע שאין מי שידרוש אותה, מי שאמור לקבל אותה בניכוי מס הכנסה,
הוא המוצא.
זה המוצא. טוב, עד כאן לראות באמת איזושהי השגחה פרטית ושכר נפלא, רק יש בעיה אחת קטנה, השכן, תוך כדי חקירות, שאלו גם את השכן, איך, מה זה קשור אליו, הוא שומע פתאום שיש פה תיבה, שווה כל כך הרבה כסף, נזכר שהוא הוא בעל הבית, התכחש לכל הסיפור הזה שהוא הזכיר את הדירה והתחיל להאשים את השכן בגניבה, אבל בואו תזכרו, יש
חוזה,
יש עורך דין. אז מסתבר שזה שהוא התריד אותו עם העורך דין, עם הקושן הזה, בסופו של דבר הוא הרוויח. כל מה שהיה נראה לו ששיחק כנגדו בשורה התחתונה היה לטובתו. זה הסיפור. השאלה התגלגלה לביתו של הרב זילברשטיין, רק לשאלה הלכתית אחת, האם מבחינה הלכתית, למי באמת שייך את התיבה? אתה מוצא אצל בן אדם בבית, שכרת, כן שייך, לא שייך, עד כאן הסיפור. וכרגע מבחינה הלכתית גם לספק את הסקרנות, פסק הרב שוודאי זה שייך למוצא, כדי שנהיה רגועים. אבל...
הוא רגוע, אנחנו לא.
אולי יגיעו אחוזים.
הוא רגוע מאיתנו.
מה שמעניין בכל הסיפור הזה, שברוב המקומות שאני מספר אותו, התגובה הראשונית של האנשים, אתם יודעים מהי? איזה פרייר. למה הלך למשטרה? למה לא לקח מראש את הכסף לעצמו? לא היה מגלה לאף אחד. זה בדיוק ההפך ממה שאנחנו אמורים לייצג בתור עם ישראל. אם עם ישראל הוא המצפון של העולם, אז איפשהו אמור לבוא ולהציג משהו כלפי, כן, את היושרה. לבוא ולומר, הנה, זה שכל האונסטקו וכל אלה באים ומתלוננים, זה לא משנה כרגע אם צודקים או לא, אבל זה מראה את הציפייה שיש מאיתנו. זאת אומרת, זה מראה לנו איזשהו תיק כבד, שאתה מסתובב עם התיק של הגיטרה בברלין, הם בודקים אותו, זה כי יש ממך איזושהי ציפייה, אתה אל תסתובב עם תיקים של גיטרות, אתה תסתובב עם תנך.
כן, אבל גם אי אפשר להאשים אותם, כי היהודים עשו המון המון דברים משפיעים בעולם.
אבל אני חושב שזה כמו ש... כמו שבן אדם...
תמיד מקנים בילד הכי מוצלח בכיתה.
לא, כמו שבן אדם, נגיד משפילים אותו, אז לפעמים הוא עושה דווקא.
מה זאת אומרת, אז היהודים עשו פה...
שוב, לא...
אני לא חושב שהם עשו דווקא, אני פשוט חושב ש...
רצו לשרוד.
אני מצטער שאני אומר את זה ככה, אבל אנחנו בטיפה יותר חכמים, מה לעשות?
לא, זה לא בושה.
זה לא בושה להיות חכם.
תראו, רק כדוגמה פשוטה, כולנו יודעים למשל את הנתון הזה שבפרסי נובל, היהודים בעולם באופן יחסי...
בהכל, 40%.
אנחנו מגיעים בתחומים מסוימים. בדרך כלל, הממוצע הכללי הוא 22%, אבל כשאנחנו מדברים על נקודות, על תחומים מסוימים, כמו פיזיקה, שם היהודים עברו את 40%, זאת אומרת, זה מראה בתחומים של חשיבה, כי בואו, אל תשכחו, יש גם פרס נובל לשלום, שם יאסר ערפאת גם כן יכול לקבל נובל, זה עדיין לא הוכחה לכלום. בהחלט, יש משהו בראש היהודי, וזה מראה את הציפייה, כי אם יש לך יכולת, זאת אומרת שכנראה יש לך גם איזשהו ייעוד, איזשהו תפקיד. נסיים עם עוד סיפור קטן. חזל מספרים אותו. רבי שמעון בן שטח. מספרים חזל שהתלמידים שלו רצו לתת לו מתנה. הלכו, גייסו תרומות, קנו לו חמור. כמובן, איזה חמור אתה קונה לרבי שמעון בן שטח? סוג ד', סוחב רגל, מאובק, זה מה שיכלו להשיג לו בכסף שהיה להם. הכניסו אותו למכונה לשטיפת חמורים.
המסדה הראשונה.
מכניסים אותו למכונה לשטיפת חמורים ומגלים תוך כדי שיש שם איזושהי מרגלית. מגיעים לרבי שמעון בן שטח, אומר להם רבי שמעון בן שטח, חמור קניתי, מרגלית לא קניתי, וישיב את האבדה לבעליה. הגיע אותו גוי ואמר, ברוך השם אלוקי רבי שמעון בן שטח. זאת אומרת, יש פה מעשה שהוא נקרא קידוש שם שמיים. כאשר אומות העולם יבוא ויגידו, וואו,
כן,
היהודים, יש פה משהו מאוד מאוד משמעותי, מאוד מאוד חזק בעם היהודי, זו למעשה המשימה שלנו. ולכן אם אנחנו פתחנו את הסיפור של ספר בראשית, שכל העולם בא וצועק עלינו, מה אתם כבשתם ארץ שיבת עממים, והתירוץ שלנו זה למעשה התנך, בואו נזכור שבתנך, כמו שתומר אמר מקודם, יש רשימה ארוכה של משימות, רשימה ארוכה של מטלות, שאנחנו כעם היהודי צריכים לבוא, להתגאות בהם, להתנאות בהם, שאלו המשימות היפות שלנו, ובעזרת השם גם כן להצליח לעשות את הדברים, לקדש שם שמיים. התוכנית שלנו מתקרבת לקיצה, ואני הייתי רוצה, בשלוש דקות אחרונות, ככה, לציין אולי עוד איזושהי נקודה אחת לפחות. בראשית ברא אלוקים, דיברנו על בראשית, יש את הנקודה של בריאת העולם. והרבה פעמים אנשים, וזו שאלה שהתחלנו לדון בה, אנשים בעברים, תשמע, יש כאלו שמאמינים שהעולם הוא מיליארדים של שנים, יש, הם לא מאמינים, זה מדענים, אנשים חכמים, ידועי שם. אז סדר, היהודים אומרים משהו. אלא אם
כן בשבילם כל אלף שנה זה יום.
אז זה כבר תירוצים של הדתיים, זה פחות או יותר, תשמעו, זה... הם באים ואומרים מיליארדים של שנים, ואנחנו באים ואומרים בראשית ברא אלוקים. מעבר לוויכוח, שאולי בוא נעסוק שבוע הבא, כי הזמן שלנו ממש קצר לבוא ולעסוק בשאלה הזו על בריאת העולם, אני חושב שהטיעון המוסרי הוא כרוך בסיפור הזה. כי אם העולם נוצר מאליו, ואין בורא לבריאה, זאת אומרת שאין פה תכלית לכל הסיפור הזה. כי כשיש בורא יש לו מטרה. אבל אם אין בורא, אין מטרה. אם אין מטרה, אין ציפיות. אין ציפיות מהאנושות. אמרת מקודם, החזק שורד, כל אחד צריך לדאוג לעצמו. אם יש פה מישהו שמנהל את כל העסק, יש לך לפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון, אז יש פה סיפור. אבל אם אין לפני מישהו שאתה עתיד לתת דין וחשבון, אז כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, ואם כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, העולם יכול להפוך להפקר. זאת אומרת, בשורש הדברים בחיפוש אחרי זה שאין בורא לעולם, זה לא מתוך מטרה בלבד לחקר האמת, אלא יותר נוח שאין בורא לעולם. אם אין בורא לעולם, אנחנו לא חייבים לאף אחד שום דבר. ולכן אנשים מחפשים להוכיח את זה. זה נקרא שוחד.
הם לא הצליחו להוכיח את זה, כי בגלל זה קוראים לזה אמונה.
אבל זה אנשים, אתה יודע, הם מלומדים וכאלה, אז מצד שני הם טיפשים, סליחה.
אנחנו את המסקנות יודעים, ואנחנו את המסקנות נחזק בעזרת השם גם בתוכניות הבאות, אבל אנחנו נאלצים להביא את תוכניתנו לסיומה.
היינו רגועים היום.
כן, היום אנחנו קצת רגועים.
לאט לאט של הכיר, תוכנית ראשונה. אז קודם כל אני רוצה להודות לכם שטרחתם והגעתם כאן.
תודה לך, הרב.
אני מצטער אם ציפיתם למשהו,
אני רוצה גם כן...
כאילו הסתכלתם עליי כולכם.
לעדכן. שוב לחזור ולעדכן שבעזרת השם שבוע הבא ביום שני יוצא המסע לפולין, מחר מתחיל הסדרה של ערכים בירושלים, מי שרוצה עדיין להירשם 02-5188 למסע לפולין 03-579-3035 המשרד בבני ברק, וכמו כן גם כן שלושה ימים שיש לנו מתמודדים עם נוער מתמודד, סוף שבוע, זה לא סוף שבוע, זה אמצע שבוע להורים מתמודדים, הדבר מתקיים בעוד שבועיים שוב באותו מספר 02-5188. אני רוצה להודות למפיק התוכנית אבינועם יוגב, לעוזרי ההפקה קובי לסרי ואסתי הרשקוביץ, למנהל התוכניות בצלאל כאן, ליוסי צלניקר על אתר רדיו כל חי, לטכנאי השידור משה כאן, ולכם אסף, אליה, תומר, יגל, ליל מנוחה לכל המאזינים.
תודה רבה,
תודה רבה,
תודה
רבה.
לילה טוב.
לילה טוב.
אנו מודיעים בצער רב על פטירתו של מרן הראשון לציון, נשיא מועצת חכמי התורה, הגאון הרב חיים עובדיה יוסף.
יום הילולת מרן, יום ישועה לעם ישראל. לראשונה בהיסטוריה, גילויים מסעירים מהבקשות של מרן, התפילות של מרן והסגולות הנסתרות שתמיד פעלו ישועה. בנו הראשון לציון, מרן, רבנו יצחק יוסף, בגילויים מיוחדים.
מה אמר מרן האבא לעשות? שיבואו זמנים קשים לעם ישראל.
בשידור חי מעצרת האלפים על קברו של מרן, בהשתתפות כל גדולי ישראל. הילולת מרן, רק כאן בכל חי. פרטים בקרוב.
לילדים רבים בישראל אין אבא או אמא שיחבקו אותם וידאגו להם. בבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית דואגים למלא לאותם ילדים יתומים את החסר הגדול עד כמה שאפשר. בארוחת צהריים חמה, עזרה בשיעורי בית, ביגוד, הנעלה ועוד. בתרומה שלכם יצטרף עוד ילד נזקק אל בית התמחוי. חייגו עכשיו ועזרו לנו לשמח אותם. כוכבית 9171, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמות.
הקולקציה החדשה של מקימי נחתה על המדפים, ואתם עדיין בבית?
בואו להתרגש, בואו להתלהב, בואו להכיר את הקולקציה החדשה של מקימי. מהו? היום זה על המדף ומחר כבר נכתב.
מקימי סי
פורור, חד וחלק.
מצאתי, להיות יועץ רב תחומי זה בדיוק מה שחיפשתי.
מעוניינים לעבוד בכל מגוון התחומים? ייעוץ ניסויים, פסיכותרפיה והנחיית הורים? אז בואו למרכז הישגים. מרכז הישגים מזמין אתכם לקורס ייעוץ רב תחומי. קורס ייחודי ומרתק בו תהנו מצוות מקצועי ומנושא ומליווי צמוד עד למציאת עבודה. ברשות הרב אייל אונגר, 03-652-5244, 03-652-5244. ניתן להתמחות גם בתחום אחד בלבד.
מקצועיות, תמיכה, פרנסה. אני בוחר מרכז הישגים.
יש לך סטארט-אפ? חולם להיות יזם? קרן זוזה כאן בשבילך. קרן זוזה מקדמת באופן מעשי ומשקיע במיזמי הייטק במגזר החרדי. הצוות המוביל בהייטק הישראלי יעזור לך לקדם את המיזם שלך בדרך להצלחה. צור איתנו קשר באתר zuzami.com, zuzami.com.
שלום, כאן חיים ולדר בתקליטו 12 של חבורת תרי"ג.
וואי, מה זה האורות הכחולים באחורינו?
בז'אח, אצלם בצד.
אבל אנדרי לא עצר. להפך, הוא שחט את דוושת הגז והמרדף החל. הטנדר נכנס במהירות לשטח הנמל ועצר בחריקה מאחורי מכונות.
ביום חמישי בחנויות למנויים חייגו 0722-79-6666.
ילדיכם סובל מהרטבת לילה? אצלנו תמצאו פתרון, טיפול טבעי להרטבת לילה עם ליווי אישי עד לסיום הטיפול. בית מרקחת רינה פארם, משלוחים לכל הארץ. 02-538-3788. תלפנו עכשיו 02-538-3788.
סובלים מדיכאון, חרדות, בעיות קשב וריכוז? Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח בשיטת הנוירופידבק. Alpha Brain Center, כי הכל מתחיל בראש. 03-609-7228. 03-609-7228.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה, נהג מסעית, הקפד על ריתום בטוח של המטען למסעית.